חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב, וזה לאלוף משנה במילואים גרמן גיטלמן, שהוצא על ידי רמטכ"ל זמיר לחזרה לשירות קבע וקידום, ואילו שר הביטחון קץ פסל את מועמדותו בשל השתייכותו לאחים לנשק ותמיכתו בסרבנות. גיטלמן לבש חולצה של אחים לנשק, ישב עם ראשי התנועה במסיבת עיתונאים ואמר שהוא לא ישרת בדיקטטורה. לאחר ששמע על החלטת שר הביטחון אמר כי מעולם לא היה חלק מתנועת אחים לנשק, הוא רק השתייך לתנועת שריונרים להגנת הדמוקרטיה. עכשיו תבינו איך אני רואה את זה. אנשי אחים לנשק אימו בסרבנות או באי התנדבות, שזה בדיוק אותו דבר, בצבא שתלוי באנשי מילואים מתנדבים. הם אמרו שלא יהיה צבא בלעדיהם, שהם יודעים שהם פוגעים בביטחון. הם ידעו היטב שישראל אינה דיקטטורה, רק לטעמם היא מתקרבת לשם, ולכם אימו שלא ישרתו. מי קובע מהי דמוקרטיה ודיקטטורה בישראל? הם? נבחרי העם? בגץ? היועמשית? מי שמאיים בסרבנות עם ההגדרה שלו, שלא זכתה לאמון העם בקלפיות, לא תתקיים, הוא יסרב לשרת, הוא סרבן. זה מה שבעצם אמר גיטלמן. להשתייך לשריונרים להגנת הדמוקרטיה לא יותר טוב מטנקיסטים למען הדיקטטורה. מי חושב שהוא יכול להציג כוחות שריון מטאפוריים מול הממשלה ובטוח שאינו שותף באיום בהפיכה צבאית? טוב, אז למה זה שוטר טוב? אחת, גיטלמן כנראה שירת 700 ימי מילואים, אולי נתקף ברגשי אשמה מוצדקים, ויש צדק בפי מי שאומר שאם היה טוב לשרת 700 יום בתפקיד חשוב, הוא גם ראוי לקידום. היה צריך לוותר על שירותו הרבה קודם, כיוון שתמך בסרבנות. והסיבה השנייה, שהודיע שהוא מוותר על התפקיד והקידום, ולא גרר את המדינה לעוד קטטה רבתי. תודה גיטלמן.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום לכם וערב טוב, אני רון קופמן ואני היום השוטר הרע. תדע כל אם עברייה כי הפקידה את גורל בניה בידי המפקדים הראויים לכך. את האמירה הזאת עבר ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון כאשר סקר טקס סיום של קורס קצינים ב-1963. בסוף השבוע, כאשר קראתי בוויינט רעיון עם שמחה גולדין, אביו של סגן הדר, זכרו לברכה, נזכרתי באמירה הזו. שמחה, בעצמו סגן אלוף בדימוס, פרופסור להיסטוריה, שרק את 11 השנים בהן ציפה להחזרתו של הדר לקבר ישראל. שמחה הוא ציוני דתי. לפי אמונתו, רק החזרת הגופה של בנו אפשרה לו להתחיל להתאבל, לחוש את האבל האמיתי על אובדן בנו. הוא דיבר ברעיון על אינטרס של ההנהגה המדינית והצבאית במקום ערכים, שליווה את הקשר בין משפחתו ומשפחתו של אורון שאול לבין השלטון במשך אותם 11 שנים. הוא דיבר על אובדן הערכים של מפלגות הציונות הדתית. אנחנו נחרדנו מזה, הוא אמר. גם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו יש למשפחת גולדין חשבון לא סגור, כמו גם עם נפתלי בנט ויאיר לפיד, שהיו גם הם ראשי ממשלה, וכמובן גם על ההפקרה של שרים בכירים וראשי מפלגות באותן השנים. אני התרשמתי שהכעס של שמחה ומשפחתו גדול יותר כאשר התייחס להתנהלות של מפקדים בכירים בצה"ל ורמטכ"לים כמו אביב כוכבי והרצי הלוי, גם בעת שהיו ראשי אמן, בני גנץ וגדי אייזנקוט. לגבי אייזנקוט סיפר שמחה גולדין שהוא לא הפסיק לנסות, אבל נתקל בהתנגדות של הדרג המדיני. משפחת גולדין התנהלה בממלכתיות בכל 11 השנים האלה. למזלם ולמזלם של הרבה מאוד חטופים ושבועים במלחמה הנוכחית, הגיע דונלד טראמפ כדי להפעיל את כוחו להחזרת כולם הביתה. עכשיו מחכים לחטוף האחרון, רב סמל בכיר רן גבילי. והאמירה של בן גוריון היא כבר לא חשובה, כי יש אינטרס לפני ערכים, אתוסים ומיתוסים. הלוואי שתמיד יהיה לנו מישהו חזק מאוד בבית הלבן שהאינטרס שלו יהיה להחזיר את כולם הביתה.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
ערב טוב רון.
ערב טוב אריה.
אני מסכים כמעט עם כל מה שאמרת, בטח על...
על המשפחות.
על המשפחות. לא כל כך על טראמפ. זה תמיד נכון שהלוואי שתמיד יהיה לנו איזשהו ראש מעצמה שהאינטרס שלו
לא
באותו רגע משתלב עם שלנו.
זו הכרוניקה.
אולי אחרת, ואני לא חושב שהוא היה מצליח לשכנע אותם בלי הלחץ הצבאי. כלומר, הוא אמר את זה אלף פעם, ייפתחו שערי הגיהנום ואתם חייבים להחזיר, וייפתחו בסוף, כשהם היו עם הגב לקיר, הם גם נענו לאולטימטום שלו ושל המתווכות, ואני עדיין תמיד אעדיף שזה יהיה אנחנו ולא מישהו מבחוץ.
כן, אבל לצערי, לצערי אנחנו תלויים הרבה על מבחוץ. אני רואה גם את ההתנהלות כרגע. אתה יודע שאם באמת, עכשיו הוא אסור גם עם רוסיה וגם עם כל מיני דברים ממוקדים אחרים, אבל אם הוא יפעיל את, לא יפעיל את כל כוח משקלו, אנחנו נגרר לעוד מלחמה, ולעוד מלחמה, ולעוד מלחמה. אני מדבר כרגע על עזה, לא על לבנון, ולא על יוש, אבל, או סוריה, אבל זה לא נראה טוב, הרי. תסכים איתי, זה לא נראה טוב.
תבוא ושני רומנו, ועל השידור אילי זק. שוב ערב טוב, רון.
ערב טוב, פרופסור.
בואו נפתח באותה מסיבת עיתונאים משותפת של קנצלר גרמניה פרידריך מרץ וראש הממשלה נתניהו, שקיימו היום והבטה הזדמנות לנתניהו למספר הצהרות, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד. שלום לך.
ערב טוב.
נתניהו אמר שאנחנו לקראת סוף השלב הראשון, אבל השלב השני והשלישי קשים הרבה יותר, כלומר פירוק החמאס מנשקו ודרדיקליזציה של רצועת עזה הם קשים הרבה יותר, אולי הם בכלל בלתי אפשריים. עכשיו, אם הכל יקרה, אנחנו ודאי נהיה מאושרים, אבל האם ישראל צריכה לקבוע תאריך סופי לביצוע, ומה צריכה לעשות אם זה לא קורה?
כמובן שדובר שמיד לאחר השלב הראשון, אנחנו מתבשרים עכשיו שגורמים כאלה ואחרים ברצועה מחפשים אחר החטוף האחרון, אז כשזה יקרה, חמאס אמור להתפרק מנשקו והרצועה אמורה להתפרז. האם זה יקרה? אני מסופק אם חמאס יעשה את זה וולונטרית.
אז מה עושים? מה עושים, חבר הכנסת בוארון?
זה לוקח אותנו לאירוע, אף אחד לא יעשה את זה במקומנו, רון.
את זה כולנו יודעים, גם בארצות הברית יודעים, אבל מה נעשה?
אנחנו צריכים, אנחנו קוראים ליעדי המלחמה. ליעדי המלחמה אומרים, פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו. אגב, גם האמריקאים מבינים את זה, מכירים בזה, שמענו לא פעם את הנשיא טראמפ אומר שאם הם לא יתפרקו מרצונם, אנחנו ניכנס ונפרק אותם. מי זה אנחנו? כמובן כוחות צה"ל, ולכן אנחנו חייבים לעשות את זה. אם לא נעשה זה, לא יהיה שקט ולא יהיה שלום ולא יהיה ביטחון, לא לתושבי הדרום ולא לתושבי הארץ. הם ישתקמו וישקמו את אימפריית הטרור שלהם, ולא עשינו שום דבר. בעצם היה מדובר בעוד סבב, ולא במלחמה להכרעת חמאס.
אבל גם לא נעשה, גם אם איננו עוד סבב של שנה. אוקיי? כי בסך הכל חמאס מילא את השורות, יש לו עשרות אלפי חבר'ה שיודעים להחזיק בנקל וב-RPG, אז אנחנו לא בדיוק נכנסים שם, אתה יודע, לשמורת טבע. מה הולכים, מה, 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 יש תוכניות אחרות?
רון, לא הבנתי. מה זה אומר האמירה שלך הזאת?
האמירה שלי אומרת שאנחנו נכנסים שם לא עוד סבב של שנתיים, זה מה שאני אומר.
לא, אני לא חושב שאין דבר מסבב של שנתיים. כולנו הבנו שבשנתיים האחרונות, שנתיים וחצי האחרונות, נלחמנו ידיים קשורות כשהחטופים שלנו נמצאים.
ואתה חושב שהעולם ייתן לך לעשות מה שאתה רוצה? מה, אנחנו רוסיה? אנחנו ארצות הברית?
אני עכשיו לא העולם, ולא העולם מעניין אותי, גם את העולם.
אתה תלוי בעולם, אם לא אין לך מה לאכול.
אני לא תלוי בעולם, אני תלוי בריבונו של עולם, לא בעולם, ואני מחלקל את צעדיי בתבונה, וכפי שנהגתי עד היום, כשאני מנהל שנתיים וחצי לחימה, והעולם יותר או פחות מבין את הצורך הישראלי, גם כאן כולם מבינים אינטרס לאומי של ישראל, אינטרס אזורי של המזרח התיכון, ואינטרס בינלאומי זה לפרק את חמאס.
אין לנו ויכוח בעניין הזה, אבל השאלה הגדולה היא האם זה נפגש עם האינטרס של טראמפ, כי אנחנו באמת תלויים
בוודאי שכן, כיוון שאם לא תעשה,
אבל הוא רוצה שלום.
כל החלומות הגדולים, כן, הוא רוצה שלום, אבל הוא מבין שלפני שהוא מנקה את הפצע, לא תבוא רפואה. והוא רוצה, הוא רוצה, בוודאי שבטוח, מה, הוא רוצה, לא לחינם הוא אמר שוב ושוב ושוב, חייב להתפרק מנשקו.
אבל אביך, יש פה בעיה אחרת, הוא התחייב כלפי האמירויות, ובטח כלפי הסעודים, שהוא הולך לתת להם סוכריה עם הסכמה של ישראל למדינה פלסטינית בעוד חצי דור, בסדר? עזוב, לא נתחיל עכשיו
להתפנס. רגע, אתה לוקח אותי עכשיו לסוגיה של מדינה
פלסטינית. אני לוקח אותך לסוגיה ששם זה עומד, אז הוא בטח לא ייתן לך לחזור למלחמה.
לפני שאתה הולך לשם.
יש לו שלוש שנים קדנציה.
רגע, גם איחוד האמירויות רוצה לראות את חמאס מפורק, וגם ערב הסעודית רוצה לראות את חמאס מפורק, כיוון שיודעים שחמאס זה תנועת האחים המוסלמים, והם האויב הגדול,
הם לא מתבטאים כך. הם לא מתבטאים כך.
ברור שהם לא מתבטאים כך.
יפה.
רגע, עזוב את ההתבטאויות רגע, כי יש להם את הרחוב שלהם, ואת ההתמודדות הפנימית שלהם, וזה בסדר. השאלה עכשיו לא מה הם יגידו, ולא מה אירופה תגיד, השאלה מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו...
אבל אנחנו לא לבד.
אתה מניח, אתה מניח
ש... אנחנו נכנסים לצד של שיקולים, רגע, אני רוצה לומר משהו חריף, הרי ברשותך. אם אנחנו נמשיך לחשוב ולהתנהל לפי השיקולים שאתם מונים עכשיו, הרי שלא למדנו שום דבר מהשביעי באוקטובר, ואנחנו חוזרים עוד פעם לחטאי העבר, ואומרים מספרים לעצמנו סיפור שחמאס גם, עוד רגע אנחנו נהיה שם, חמאס רק רוצה להתבלות.
אבל אתה מניח, רגע, שנייה, אני רוצה רגע לחדד משהו. האם אתה מכיר בעובדה שלנשיא טראמפ ולחתנו יש אינטרס כלכלי ברור שהם מצירים עליו, אוקיי? שאנחנו ההפרעה היחידה בו. הם כבר רואים את המסילה, את המסילה מכל מקום לים התיכון.
אתה חושב שאתה ההפרעה היחידה בו? אני אומר לך שהם מבינים
שאתה... לא, אני חושב במקומם.
אתה הסיכוי היחיד שלהם לממש את מאווייהם הכלכליים, טובים או לא טובים. אם נסכים איתם או לא נסכים איתם, ואני לא מסכים איתם, צריך לשים את זה בסדר העדיפויות האחרון, את האינטרס הכלכלי. קודם כל, האינטרס הביטחוני הפנים ישראלי. אבל גם הם מבינים, אליבא די אינטרסים כלכליים שלהם, שבלי הכרעת חמאס באופן מוחלט על ידי ישראל, זה, כל החלומות שלהם יישארו על החוף, רק מהצד השני שלה.
בוא נסכם שאתה אופטימי בכך שטראמפ ייתן לנו גיבוי גם למהלך צבאי רחב, אולי ממושך, כדי לפרק את חמאס מנשקו.
אמר את זה בקולו.
אמר, הוא אמר גם ריביירה, והוא אמר שנפנה את הערבים מעזה, והוא בסדר, הוא יכול לשנות את דעתו. אבל בסדר. זה בסדר להיות אופטימי בעניין הזה.
לא, אבל אני חושב שטראמפ הוא מנהיג שרוצה שלום, אבל הוא מבין שהדרך לשלום עוברת דרך הביטחון ודרך העוז והעוצמה. כפי שאנחנו אומרים, ומתוך העוז והעוצמה...
אתה באמת חושב שהוא באמת יהודי מאמין, ואני אומר לך שלתפיסתי, הוא רק איש עסקים שיש לו שלוש שנים לממש את חזונו. אוקיי? שלוש שנים, הוא תלוי בסד של זמן.
הוא נוצרי מאמין, הוא נוצרי מאמין, והוא מבין שכדי להשיג שקט במזרח התיכון, צריך להפיל פצצות באיראן. וכדי להשיג שקט במזרח התיכון, צריך לסוף לפרק...
לכן אמרתי, אני שמח שאתה אופטימי שהוא גם ימשיך בקו הזה. בוא ננסה לגעת בנושאים אחרים. היו היום ידיעות שהוכחשו שנתניהו אישר לפרק 15 חוות שמשמשות בסיסי יציאה לפורעים שמפריעים במסיק, שפוגעים ביישובים ערבים, ונתניהו הכחיש את הדבר ואמר שהוא תומך בהסדרת החוות ביהודה ושומרון. אנחנו מדברים על 132 חוות. אתה חושב שהוא ילבין את כל היישובים הללו?
אני רוצה שמח לספר לך שבעוד אנחנו מדברים, אני מניח שקמו עוד 2-3 חוות כפטריות אחר הגשם. זה מעשה גדול, מעשה חלוצי גדול מאוד שנעשה בשנה וחצי האחרונות בידי מאות ואלפי צעירים שבאים לעשות התיישבות ביהודה ושומרון. אני שמחתי מאוד היום לשמוע את ראש הממשלה אומר שאין לו שום כוונה לפנות שום חווה, ההפך הוא הנכון, להסדיר את החוות ואת המאחזים.
הממשל האמריקאי תומך בזה?
אני אסביר גם למה, רון. רון, לפני שאני שואל אם הממשלה האמריקאי...
אתה תלוי בהם, אתה כל מה מדבר אליהם כאילו הם סרח עודף.
שוב, הם לא סרח עודף, אבל רון, תשמע, בסופו של דבר, אנחנו מתנהלים מול הממשלה האמריקאי כבר קרוב ל-80 שנה, ביהודה ושומרון כבר קרוב ל-60 שנה, ואנחנו מתנהלים בסום שכל ומפתחים את האחיזה היהודית ביהודה ושומרון. למה? בואו נסביר למאזינים למה. בגלל שמישהו מגן על המאזינים שלך ושל אריה, עכשיו בגוש דן, זה התושבים שעוטפים את יהודה ושומרון שנמצאים עמוק עמוק בשטח. אם הייתה לנו אחיזה,
אני דיברתי איתך על החבור כקטע ספציפי.
רגע, אם הייתה לנו אחיזה בשטח ברצועת עזה, לא היה לנו תשביעי באוקטובר, וככל שתתחזק האחיזה שלנו בשטח ביהודה ושומרון, נתדגש על השטחים הפתוחים, לא יהיה לנו את השביעי באוקטובר הבא בגוש בעוטף יהודה ושומרון, שזה אומר מי אפולה בואחה,
אז תענה לי רק בתשובה של כן או לא. עכשיו נוסע ראש הממשלה לפלורידה לפגוש בנשיא טראמפ, ועל פי החדשות גם בנשיא מצרים הסיסי. עכשיו הוא לא ישמע שם שום הסתייגות של הממשל האמריקאי לגבי אותן 132 חוות?
אני חושב שלא.
אתה חושב שלא?
אני חושב שהממשל האמריקאי מבין את הצורך שלנו בשליטה ביהודה ושומרון. אני חושב שיש מורכבות שהממשל האמריקאי מנהל מול העולם הערבי, כשמצד אחד הוא מבין את הצורך הביטחוני ישראלי, גם לאומי, כזה צריך לומר, לשלוט ביהודה ושומרון בשתי ידיים, ומצד שני הוא מבין את הצורך של הנהגת העולם הערבי להתכתב עם הרחוב הערבי שמדבר על מדינה פלסטינית, ולכן הוא
רוצה
על שתי החתונות.
חבר הכנסת אביחי בוארון, נגמר לנו הזמן, תודה רבה.
בבקשה.
תודה רבה, ערב טוב. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת נאור שירי, חבר ועדת הכספים מיש עתיד, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
בוא נפתח...
ריבונות ביום א', אריה, ריבונות ביום
א'. ריבונות ביום א', כן.
השיחה הקודמת שלך, כן.
נו בטח, זה עניין של כמה שבועות.
כן, כמה שבועות, או ב-20-68 בערך.
לא, זה יקרה קודם.
תשנה את השיר, I don't like Monday, זה יהיה יותר קל.
זה יקרה קודם. תשמע, אני, כשהייתי בכנסת בשדולת חומש תחילה, לא הייתי בטוח שאני אראה את חומש חוזרת. דברים קורים, וזה טוב בעיני אחדים ורע בעיני אחרים, אבל תשמע, אתמול הייתה שוב הפגנה בכיכר, ואני לא לגמרי סגור על מה הפגינו. אתה יכול לעזור לי?
על מה הפגינו? אני חושב שהממשלה הזו מספקת יום יום על מה להפגין, אבל ההפגנה באופן כללי הייתה 7 באוקטובר, ועדת חקירה ממלכתית, חד משמעי. אני קצת מתקשה להבין את השאלה האמת. חוק הגיוס, עדיין לא הייתה הפגנה על חוק הגיוס, בעיניי...
על החנינה?
אבל שאלה קצת יותר מלמעלה.
לא, השאלה היא, אנחנו מפגינים כי אנחנו נגד הממשלה, והשלטים התחלפו משבוע לשבוע, או שיש באמת איזה כוח מניע, מחפשים מה יוציא את האנשים לרחוב?
אבל הרי זה קצת רידוד של האירוע. שאתה בא ואומר, השלטים מתחלפים כל שבוע, זה כאילו איזה משהו, אנחנו נחתנו הרגע ממאדים, ובאמת חפשים רק להפיל את הממשלה. לא.
לא?
יש סיטואציות ומצבים.
לא, זה לגיטימי, אבל...
לא, בסדר, אבל בשלוש שנים, אתה לא יכול להגיד לי שוועדת חקירה ממלכתית, זה משהו שנוצר, שהמצאנו רק כדי, מה שנקרא, להוציא אנשים מהבית ותירוץ להפיל את הממשלה. אתה לא יכול להגיד לי שהאירוע הזה, שהיום מתנהל עכשיו, ברגעים אלו, מתנהל בכנסת, לא ברגעים אלו, ליטרלי, אבל מתנהל בכנסת...
אבל למה אני שואל? כי זה נותן לי בדיעבד את ההרגשה שעניין החטופים היה טרמפ. כלומר, כיוון שהיה ברור שזה מעניין את רוב הציבור, ורוב הציבור תומך, אז אלה היו השלטים.
עזוב אותי, אנחנו לא מקשיבים לנאור. טראמפ במילים שלו, בסדר? אמר, ראיתי את ההפגנות, קראו לי בשם, נקלעתי לאירוע, אמרו לי משהו אחר מהממשלה, סיפרו לו סיפורים, לא ניכנס לזה שסיפרו לו שאין כמעט אף אחד חי מהחטופים, אז הוא התברר לו שנכון. ההפגנות האלו, והתמיכה בערבות הדדית, שאני יודע שלשני צינים כמוכם זה נשמע משהו מאוד מאוד, אבל גם אני ציני, בסדר? זה נשמע משהו מאוד אמורפי, אבל הערבות ההדדית הזו, החטופים והאירוע שכל שבוע יצאו והפגינו והראו למען החטופים שאנחנו עדיין שם, לא רק עזר להחזיר
אותם. אבל זה לא אתם, אתה לוקח פה, אתה לוקח פה קרדיט. רגע, נאור, בוא.
אני לא לקחתי שום קרדיט.
אז אני אומר עוד פעם, הקטע של החטופים או ההשתתפות באמת של התומכים, בשחרור של כולם, זה היה קטע שלא קשור אליכם, אתם עושים כאילו האופוזיציה ארגנה את זה, לא, 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 לא,
לא. לא, ממש לא, לא אמרתי שהאופוזיציה ארגנה, ממש לא.
כן, אני שואל אותך אם עכשיו, אחרי מה שדיברת, תן לי רגע, בואו באמת ננצל את הזמן, ננצל בניצול מרבי. כרגע שאתה מסתכל, כל הלקויות שהזכרת, אני מסכים. אני מסכים שזה שהעסק לקוי. רגע.
בבקשה.
האם אתם, באופוזיציה, כל, אני יודע מה, שמונה המפלגות, אתם אלטרנטיבה לתיקון הדברים האלה?
אנחנו חד משמעית.
אתם לא יכולים להתאחד ביניכם להסכים על מה תשתו בישיבה.
בסדר, גם יהדות התורה והליכוד לא התאחדו ביניהם, ועדיין.
אני מדבר על אלטרנטיבה, אתה אומר לי, גם ההוא לא טוב.
לא, אני לא אומר שגם הוא לא טוב, אני אומר לך שחד משמעי אנחנו אלטרנטיבה. חד משמעי אנחנו אלטרנטיבה.
מי המנהיג שלכם?
אני רוצה להגיד לך...
נאור, תן לי, הציבור רוצה לדעת כרוניקה קודם כל, מי המנהיג שלכם?
זה לא עניין של כרוניקה, זה עניין שיש יור אופוזיציה אחד במדינת ישראל, יכול להיות שיש הרבה ראשים, יכול להיות שיש הרבה וואנאביז, הכל בסדר. יש יור אופוזיציה עם 24 מנדטים, ואנחנו מציגים אלטרנטיבה, בין אם המפלגות הן לא מפלגות...
יהיו לכם 24 מנדטים בבחירות הבאות?
קורס נביאים זה אריה סיים, לא אני ולא אתה. אבל אני מבטיח לך שאנחנו נקים את הממשלה הבאה, בין אם נהיה הראש, בין אם נהיה...
אז תסביר לי איך, תסביר לי איך. אני גם רוצה לדעת, תסביר לי.
כל סקר בערך בשלוש שנים האחרונות, עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר, מראה לנו רוב, מראה לנו יכולת להקים ממשלה, הגושים בערך יציבים, אני אומר את זה, זה לא יהיה מושלם, זה יצריך עוד הרבה עבודה, זה יצריך עוד הרבה שכנוע, זה יצריך הרבה רעיונות איתך, שכל המאזינים והמאזינות ישמעו וישמעו על כל...
אז אני מבין, שמנסור עבאס...
של מנסור עבאס פתחה בפניכם...
הוא עכשיו זה, הוא לא דתי יותר.
פתחה בפניכם את הפתח לשתף אותו?
אריה, יש לי הרגשה, אתה ניסחת לו את ההודעה אתמול.
כן, ודאי, ודאי.
ברור, אריה כותב לו את זה, נו באמת.
תגיד, אתה חושב שההצהרה הזאת שהוא עוזב את מועצת השורה, מפרק אותה, הוא לא הכי מוסלמים, הכשירה אותו בעיניך לשבת בממשלה הבאה?
מנסור עבאס ישב בממשלה הקודמת.
אני יודע, בקואליציה.
עד כמה שאני זוכר זה ריסק אתכם.
אני לא חושב שזה ריסק אותנו, אבל...
לא, רק שלושה בקדו בגלל זה, אבל חוץ מזה הכל בסדר.
בסדר, כל אחד...
אתה חושב שליברמן יושב איתו?
כלומר שלא.
שהממשלה הבאה צריכה להיות, אין מה לעשות, כלקח מממשלת השינוי, צריכה להיות עם רוב ציוני מבוסס. מה יבוא אחרי זה, ומה אפשר לעשות, ואיזה...
אוקיי, בוא נעבור לנושא אחר טיפה.
כן, בבקשה.
תראה, ברור שטראמפ רוצה להתקדם לשלב ב' של הסדר בעזה, ועדיין רן גבילי בידי החמאס. אם הם לא מחזירים אותו, ישראל צריכה לסרב ללחץ האמריקאי? מה אנחנו צריכים לעשות?
אנחנו צריכים להחזיר את רן גבילי. חד משמעי, ואסור להתקדם לשלב ב' לפני שמחזירים אותו.
ואם ארצות הברית לוחצת? לריב עם טראמפ?
אין לוחצת, יש שלבים להסכם בתוכנית שתוכנית טראמפ מדברת באופן ברור מאוד מה זה שלב ב', מה זה שלב א' ומה סעד הזמנים. ההפרה של ההסכם שנעשית הלוך ושוב על ידי החמאס שהחזירו אותנו כבר למה שנקרא לזמני הסבבים, אנחנו כל יום קמים למחבל כזה שיוצא ותוקף וגם הרוגים וגם נופלים שהיו, חד משמעי, רן גבילי צריך לחזור, הוא חלק מהחטופים, הוא דם האחרון, ובין הראשון ובין האחרון. אנחנו צריכים להחזיר אותם, ואין שום התקדמות לאף שלב, בלי שזה...
ואתה חושב שטראמפ יצליח בעזרת הקואליציה הבינלאומית, שהיא די ארטילאית בשלב הזה, לפרק את החמאס מלשקו?
האם אני חושב או מתפלל? אני מתפלל.
לא, מתפלל בסדר, כל אחד בנוסח שלו. אתה מעריך שזה יקרה?
היום יום...
תפילות לא הביאו אותנו לשום מקום, נאור.
מה אתה מדבר? החזירו אותנו לארץ ישראל.
כן, בסדר, אבל שהחזירו אותנו מאז הפסיקו.
על גדות בבל ישבתי ועל ציון חלמתי, ואני חושב שצבא הגנה לישראל...
יש לכם משהו פרגמטי בקטע הזה, נאור, אצלכם באופוזיציה?
צבא הגנה לישראל הוא זה שיצטרך... לא רגע, אמרת משהו. צבא הגנה לישראל הוא זה שיצטרך לפרק את החמאס מנשקו?
לשמור, לא נתת לי סיים, אבל השלמת את המשפט שלי, לשמור היחידי שצריך, הפונקציה היחידי שצריכה, שאנחנו יכולים לפתוח, שתשמור על, למדינת ישראל ועל שלום אזרחנו, אך ורק צבא הגנה לישראל. כל השעה זה nice to have, אבל בסוף מי שאמון על שמירת הביטחון זה מדינת ישראל וצבא הגנה לישראל, ורק עליהם אני סומך. כל מה קונסטלציות אחרות שמקימים כאלו ואחרות, הם לי והם לא...
מה תעשו כאשר יעלה כאן הנושא של באמת האמריקאים לוחצים עליו, לשלב את טורקיה ומדינות אחרות, תהיו בעד, תהיו נגד?
מדינת ישראל היא מדינה ריבונית.
אני שואל אותך אם תהיו בעד או נגד, מאוד פשוט.
ברור שאני... בעד או נגד מה?
בעד להקים כוח רב לאומי או כל הדברים האלה שיבלה פה. אין לך שום בעיה עם זה?
לא, כי צהל צריך להיות בפנים, בתוך מועצת הביטחון, בתוך מועצת הניהול, בתוך איזה קונסטלציה שתקרא לזה, תקים.
אבל ברור לך שאתה לא יכול לפתוח באש כשהם שם.
אבל הנה, אנחנו פותחים באש שהם שם, ואנחנו...
לא, הם לא שם, הם לא שם.
אנחנו צריכים לוודא שכל קונסטלציה שתקום, בשיא הרצינות אני אומר, תשמור את צהל במדינת ישראל באירוע. אנחנו לא יכולים יותר לסמוך על יוניפילדים למיניהם שיקומו...
ודאי שלא, אבל טראמפ מתעקש שהם יישיו שם, והוא גם רוצה את הטורקים והקטרים שם.
אני ממש לא בעד האירוע הזה, אבל מי שנכנסנו לאירוע הזה של טורקיה וקטר, שבאמת אין לי כבר כוח לשמוע על המדינה הזאת, קטר שאשכרה, אנחנו במו ידינו מכניסים אותם לרצועת עזה מטר מאיתנו, שזה אירוע שמה שנקרא עוד יחקר וילמד.
וטורקיה?
במועדנו, וגם לטראמפ יש שם מניות, לא?
כן, כן, בטח שיש.
שלא עושים שום דבר במזרח התיכון במשך שנתיים, ואומרים לא לכל דבר אחר, בסוף אנחנו מקבלים את זה על הראש, אבל אין לי כוח להתמודד עם העבר, אלא אנחנו צריכים להתמודד עם ההווה והעתיד. מדינת ישראל צריכה להבין שרק היא אחראית על הביטחון של התושבים שלה, לא טורקיה ולא קטר, וכדאי שהיא תתחיל לעשות את מה שנקרא you had only one job.
אתה באמת מותח ביקורת מוצדקת על שילובם של טורקיה וקטר בכל התהליך של תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, אבל אתה יודע שבלעדיהם החטופים לא היו חוזרים כנראה, אלא חוזרים לאט לאט בכוח צבאי, חלקם חיים, חלקם לא.
אריה, אני חושב שבמהלך השנתיים האחרונות היה לנו מספיק הזדמנויות, כולל ב-50 ימים הראשונים וכולל לפני, כדי לייצר פתרון לשיבה באוקטובר שנקלענו.
מה אתה אומר?
אני לא חושב
יכולנו לפתור את הבעיה ב-50 יום ראשונים בלי להילחם?
אני לא בטוח, לא אמרתי על בלי להילחם. העסקה הראשונה שהייתה על הפרק יכלה להיות מקיפה הרבה יותר ממה שהיא הייתה בסופו של דבר. כנ"ל גם העסקה במאי, וכנ"ל גם עסקאות שונות ופתרונות שונים שאנחנו הצענו במהלך הדרך, שכל הזמן ישראל הייתה סרבנית של האירוע הזה, פעם כי פילדלפי, פעם כי רפיח, פעם כי דיר אל-באלח, פעם כי וואטאבר.
כן, אבל עכשיו יש נשיא, עכשיו יש נשיא אמריקאי בבית הלבן.
יש נשיא אמריקאי
שהוא רוצה, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא רוצה.
אנחנו צריכים
לדעת. לא, לא, נאור, נאור, אבל תשמע עד הסוף. הוא הביא לשחרורם של חטופים וחטופות, שבועים ושבועיות, הכל טוב ויפה. עכשיו הוא דורש דברים, ואנחנו כרגיל יותר קטנים, נאלץ להסכים, גם שטורקיה תהיה פה. מה כל כך קשה להבין?
אני אומר, אני לא קשה לי להבין, אני מבין לגמרי את הסיטואציה שנקרא.
אז אתה תתמוך.
אנחנו צריכים לדעת להתמודד איתה, והדרך שלי וההתעקשות שלי להתמודד איתה, זה להתעקש להיות בשולחן מקבלי ההחלטות.
אוקיי.
אין מה לעשות.
אבל לא תהיו כנראה.
לא, גם אם נהיה ולא נהיה רוב, יש בעיה. חבר הכנסת נאור שירי.
נקבע לי את סידורי הביטחון ותפיסת הביטחון של מדינת ישראל,
שכוח, אני נגד, נפוצץ את הכל רק שלא יהיה שם. אני בעד וטו, אנחנו לא משחקים אם הוא שם. תודה רבה, חבר כנסת נאור שירי, תודה רבה לך.
שחרב טוב, תודה לכם.
רון, תעדכן אותנו מה קורה בכבישים, אחר כך נשמע פרסומות, אחר כך נחזור.
ובשש, ספורט, ב-103 FM.
הנה חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את יוסי יהושע, כתב והפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, ויינט ו-i24 News. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
נראה כאילו הקטטה בין שר הביטחון והרמטכ"ל לא דועכת. מה קורה לא, עכשיו?
לא, אני גם מעריך, כמי שמדבר עם שני הצדדים, היא לא צפויה לדעוך בקרוב. הפערים גדולים, בעיקר בסוגיית המינויים.
אז מה יהיה, יוסי, אם זה לא בקרוב?
אני לא רואה, אני חייב להודות.
איפה ראש הממשלה?
ראש הממשלה לא מתערב, נוח לו שממשיכים לריב ומתקוטטים. אם הוא היה רוצה, הוא היה עוצר את זה. והוא יודע ליישר, למשל, נגיד את שר הביטחון כשהוא רוצה, והוא עשה את זה בהודעה גם פומבית על הציוצים שלו וכו'. הוא יכול היה לכנס אותם, הוא לא כינס אותם יחד, למרות הפרסומים. הם לא הייתה פגישה משולשת, הייתה פגישה של כל אחד בנפרד עם ראש הממשלה. ונכון לעכשיו, אם אני מסתכל קדימה, בעיקר סוגיות של מחלוקות על קצינים, מי ימונה לאיזה תפקיד, והמעורבות של השר במינויים, אז אני לא רואה, אני לא איש בשורות, ואם מישהו יגיד לכם אחרת, אז...
מה זה אומר לגבי אותם קצינים שמחכים גם בדרגים נמוכים יותר?
תראו, אני כותב בתקופה האחרונה, אולי אתם עוקבים על, על משבר כוח האדם בצהל, ועל גל העזיבות של הקצינים בדרגות הביניים, עד סגן אלוף כולל. זה חלק נובע מהשחיקה של המלחמה, חלק מהתנאים, חלק מהעובדה שהמדינה שפכה המון כסף על מילואימניקים ופחות על משרתי הקבע, כמובן מתוצאות האגומות של השבעה באוקטובר, ואנחנו במשבר אולי החמור ביותר, שאני לא רואה את ראש הממשלה נותן את המענה ואת הפתרון לצהל.
זה בעיקר, בעיקר התנאים, המשכורות, היחס הציבורי.
זה גם תחושת הכישלון, אריה, זה גם תחושת הכישלון, זה גם השחיקה האדירה, ועכשיו כשמורידים למשל את המילואימניקים, מצמצמים את המילואימניקים, זה נופל על אנשי הקבע ועל הנגדים. תחושת מיצוי גם, יש קצינים שאני מדבר איתם, אמרו, תשמע, מה יהיה לי יותר מהשיבה באוקטובר, מהמלחמה הזאת, מהמלחמה באיראן, מהתקיפות בסוריה, מהתקיפות בלבנון, ממה שעשינו, לא נגיע לפיק הזה, כאילו את הפיק שלי עשיתי, הרמתי, אני יכול לעבור למילואים, אם זה למשל בחיל האוויר, אז הוא אומר לעצמו, אני יכול לעבוד באלביט, אני אטוס פעם בשבוע בתייסת, אני גם משמר את ה... קשירות המבצעית והתרומה למדינה.
ומה עם הנגדים, יוסי? מה עם הנגדים?
הנגדים זה משבר חמור ביותר, רון, חמור ביותר, והם כבר אומרים לרמטכ"ל, תראה בתנאים האלה, שגם ככה אנחנו בקושי יוצאים הביתה. נגיד אני עכשיו איש חימוש או תחזוקה בימ"ח בצפון, אז הוא אומר לו, אני במקום זה אלך לעבוד במוסך בקריית שמונה, ירוויח אפילו פי שתיים, משמונה עד ארבע, וארבע אני בבית, בלי שישי, בלי שבת.
כן,
בלי
אבל זה אני זוכר את הטענות האלה, אני זוכר מזמן שאני שירתי בצבא, וזה זה, עתיק.
יפה, זה מצוקת כוח האדם בסדיר, אוקיי, שנמצאת עם החוסר חיילים ולוחמים, וזה נופל עליהם. שחרור המילואים, ניקי, כפי שאמרתי, מספר סי של קצינים שמבקשים לעזוב, וגם תקשורת שלצערי רב גם לא עוסקת מספיק בזה, גם ברמה המקצועית, או ישר הולכים לקטטות, ועיתונות כלכלית חסרת אחריות ששנים חמתה בצבא, על הפנסיות,
עכשיו תגיד לי,
התקציב המנופח שראינו פה,
אז הגענו, בדיוק הגענו לתקציב מילה, מיד אחרי שבעה באוקטובר אמרו עכשיו צריך יהיה להכפיל את תקציב הביטחון, ובסוף השבוע שר האוצר די חגג שהוא הצליח לקצץ באופן משמעותי את דרישות הצבא.
אבל אני מקווה שבעיתות חירום יוסיפו את הכספים.
אני מקווה שלא נשלם ביוקר על הדבר הזה. תראו, יש דילמה גם לכתב צבאי, והיה לי את זה, חלקכם שמע אותי, אולי שניכם שמעתם אותי לפני המלחמה, מה בזכות הציבור לדעת לביטחון המדינה? האם אני יכול, האם הצבא יכול להגיד מה חסר לו? אל מול איראן, אל מול חיזבאללה, חימושים, הגנה, התקפה, טנקים, נמרים, מעיל רוח, מה שאתם לא רוצים. בסדר? הוא לא יכול להגיד. הוא לא יכול לצעוק את זה. והכי קל לחבוד בצבא ולהגיד, תקשיבו, תקצצו, תקצצו, איכשהו זה גם בונטון.
כן. כבר היה לנו
ושילמנו זה ביוק.
עוד נושא אחד.
אנחנו במשבר כל כך...
יוסי, חבל לי על הזמן, כי אני רוצה לשמוע את יחסותך. לסיום שירותו בצהל של אלוף משנה אבינועם ממונה שהיה פקד החשמונאים, חטיבת החשמונאים.
כן, אבינועם ממונה היה מגד 101 מצטיין,
כן.
צוק איתן, והגדוד קיבל סלש, ואחרי זה מפקד מגלן, ובהמשך, בשלב הזה פחות יותר בחיים הוא גם חזר בתשובה והתחזק, בוא נגדיר אותו בעולמות שלנו חרדלי, אוקיי?
כן.
והוא טיפ עלי קצת אוף מוזר, ואחד האלופים אמר לו לסדר את הזקן, והעיר לו על הזקן, וסימנו אותו, אוקיי? באמת סימנו אותו בהקשר הזה, ואני אומר את זה, סליחה, אני אומר את זה גם בכאב, והראשון שיצר את קידומו, כשלא מגיע לו היה אבי כוכבי כרמנכ"ל, ולא נתן לו קידום כראוי, ואז הוא שקל לחזור, פה אני אגלה לכם שמי שתמך בו גם פומבית היה רומן גופמן, ולאחר מכן שוב פעם הרצי לא נתן לו את הקידום הראוי, שלחו אותו לחשמונאי שזה לכאורה, אמרו לו, תקשיב, הוא הסכים יוזמתו אחרי ההשפלות מבחינתו האישית, שהוא לא קיבל חטיבה סדירה, הוא ראה לנגד עיניו את המשימה הגדולה של הקמת חטיבת החשמונאים, והעובדה שהוא מקובל על הרבנים, הוא מקובל על ההורים, הוא מקובל על הלוחמים, הקים את חטיבת החשמונאים, והוא אמר, וואלה, עכשיו, אמרתם לי זה חטיבה סדירה, אני כבר מבוגר, תנו לי עוגדה סדירה, תנו לי עוגדה, כלשהי, מגיע לי עוגדה, עדים לו לי תפקיד מתה. וגם בדיון שיבוצים האחרון לא נתנו לו עוגדה, והראו לו את הדלת החוצה.
אבל אומרת, יש עוד תפקידים של תתי אלופים, יוסי.
והראו לו שהוא יכול להישאר בצבא, ברור, אבל לא בתפקיד שראוי לו. זה...
כן, אבל יש, לא יש גם תפקידי מתה בדרגת התלוף שהם משמעותיים.
לא תפקיד לקידום, כלומר שממנו אתה ממשיך הלאה.
לא,
זה לא נתנו
לו. לא תפקיד לקידום, אמור היה כבר להתקדר לטען כמפקד עוגדה. אוקיי,
ואתה מעריך שזה באמת הזקן ומה שהוא מסמל, כלומר העובדה שהוא דתי מדי בשביל חלק מאלופי המטכ"ל?
תראה, הוא היה אאוטסיידר עד השבעה באוקטובר, לא ידעו איך לאכול אותו, הוא לא היה במיליה, אריה, אתה מכיר את זה, למשל מסתיים נגיד תרגיל גדול בצפון, או יש איזה כנס, אז כולם יושבים, מרחלים, מדברים, הוא לוקח את הספר, הוא התחזק, הוא לוקח את הספר, לא יודע מה הוא קורה באותו יום, גמרה, הוא מתפלל ומתבודד עם עצמו, והוא טיפה לקצת התנתק. אבל זה לא קשור ליכולות שלו, הוא לא היה, אתה יודע...
השאלה אם הוא מפקד טוב, הוא מפקד לא טוב, יוסי.
אריה, אתה מכיר את זה היטב, את הפרנג'ל של הצנחנים,
חלילה. אני מכיר.
אני רק רוצה שתגיד לי אם הוא מפקד טוב, כי ציינת שבתור 101 הוא היה מגד מצטיין, אז הוא מפקד טוב, וזהו, והוא עכשיו לא יהיה יותר.
תראה, אני מקווה מאוד, אני מקווה, דיברתי עם הגורמים הבכירים בצהל, אני מקווה מאוד שיקראו לו, שתהיה שיחה, ונסו למצוא לו תפקיד שמתאים לו, סתם להשאיר אותו כדי להגיד השארנו אותו, לא עשינו בזה כלום.
ואם לא, כנראה נראה אותו בשבק או במוסד, שם אולי יעריכו את כישוריו יותר.
אני אגיד לך משהו, אריה, אני גם כתבתי את זה, הוא היה פקוד של זיני, תחת בחטיבת החשמונאים זיני היה מעליו, והם עובדו בצמידות. אני חושב שאם הוא לא מקבל את זה, זיני יכול לקרוא לו לשבק, השבק מעריך אותו מאוד, ולתת לו איזה תפקיד ראוי, השאלה אם הוא ירצה את זה, או שהוא ירצה לממש את עצמו בצבא, כי זה היה חלום חייו.
יוסי יהושע.
בגלל זה הוא הסכים להישאר בצבא ולהרים את הפרויקט של החרדים, וגם אז זה מגיע לו הוקרה, ותודה.
יוסי יהושע, תודה רבה לך. ערב טוב. פרסומות.
ב-103 FM.
חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את יאיר מעיין, ראש עיריית ערד, לשעבר מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. שלום לך.
שלום, ערב טוב. רק חשוב להביא לידיעת את כולם שהעיר ערד היא עיר השקטה והבטוחה ביותר בכל הנגב.
שכוח.
בכלל פשיעה. הבדואים שמגיעים לפה באים נגד מטרות מסחר.
אבל יש פה עכשיו, מתוך... יאיר, אבל עכשיו מתוך כ-31 אלף תושבים, מעל 20% הם חסידות גור. זה טוב לעיר? זה לא טוב לעיר? תגיד לי אתה.
קודם כל יותר טוב שיהיו פה תושבים מאשר העיר תהיה ריקה. ודבר שני, אנחנו השנה כבר הוצאנו מכרזים במעל 4,000 יחידות דיור, והולכים להוציא מכרזים ל-10,000 יחידות דיור. עשינו פה מכרזים שמיועדים למילואימניקים, מגרשים לצמודי קרקע, עדיפות למשרתי המילואים, זכו בהם...
אבל החסידות כרגע רוכשת שטחים מסחריים, עם מקומות מיתולוגיים כמו מאפיות, וראיתי רק בשבוע שעבר, אתה התלוננת, ובצדק, שחרדים מנעו עלייתה של אישה לקו אוטובוס עירוני.
כן, אבל שאלת שאלה אחת, ועכשיו אתה אומר משהו אחר.
הכל ביחד, אני מערבב לך את זה.
אז גם אני ארבב. אנחנו פה שיווקנו ומשווקים 5,000 יחידות דיור, שבוע הבא אמור לצאת מכרז של משרד השיכון לקרוב ל-1,000 יחידות דיור, עם 700 יחידות דיור, מחיר למשתכן, גם הם בעדיפות למשרתי המילואים, משרד הביטחון מסיים פה עכשיו פרויקט של 5
יחידות. וזה מתוך אהבת אנשי המילואים, או מתוך חשש שהעיר תתחרד?
תראו, העיר הזאת ערד במשך 30 שנה, החליטו להקפיא את העיר, לא שיווקו, לא פרסמו, בניגוד לכל הנגב, שכל הנגב, דימונה, אופקים, שדרות, נתיבות, אפילו ירוחם, בנו ושיווקו מעל 10,000 יחידות דיור, כל אחד מהם, פה בערד לא שיווקו, שיווקו ב-10 שנים פחות מ-700 היתרי בנייה. מה שזה עשה, שפשוט התושבים הקיימים ב-20 שנה האחרונות, רבים מהם עזבו, ובמקומם הגיעו לדירות הישנות גם חסידי גור. חסידי גור הגיעו פה בקצב של 100 משפחות בשנה. זה לא קצב...
זה משנות ה-80 קרה, ואני מסתכל על נתון שקורה עכשיו בעיר שלך, רק 57% עם סמי כיתות י' ב' יש להם תעודת בגרות. זה לא טוב ליישוב עירוני.
סליחה, הנתונים שלך לא נכונים.
זה מה שאני רואה בנתוני הלמ"ס. נכון לספטמבר 25.
נתוני משרד החינוך האחרונים, הבגרות האחרונה, יש לנו מעל 90% זכאים לבגרויות בכל החינוך הממלכתי והממלכתי דתי. יש לנו מעל 70% זכאות לאנגלית, 5 יחידות.
יכול להיות שאתם מדברים על שתי קבוצות נתונים שונות, נדמה לי שרון מדבר על סך הכל התושבים, מתוך התושבים, בני 18 שגרים בערד, לכן המספר, אתה מציין מה שיש בתוך מערכת החינוך, אבל חלק מהחרדים שגרים שם
אינם... חסידות גור לא שם.
לא שייך למערכת החינוך הזו.
קודם כל, גם הציבור של הישיבות התיכוניות, החינוך הממלכתי דתי, לא לומדים בערד.
אבל דבר איתי על הגורניקים, יאיר.
השנה פתחנו פה ישיבה תיכונית, אבל לגבי חסידות גור, גם הם, רבים מהם לא לומדים בערד בגיל תיכון, הם לא מהווים אחוז משמעותי בבגרויות שמוריד את האחוזים של העיר למספרים שאתה אמרת.
הבנתי. ואתה מודאג מזה שחסידי גור רוכשים שטחי מסחר, ואתה חושש שמה הסטטוס קוו בעיר ישתנה?
אני מתנגד לדיון גזעני. כל אדם במדינת ישראל יכול לרכוש שטחים בערד.
שכוח,
גם בדואים רוכשים שטחים מסחרים בערד, וגם תעשייה בערד. והנה עכשיו יושבת לי בחדר... יזם בדואי שמקים מפעל חדש באזור התעשייה ויסיק 70 נשים בדואיות אצלנו בערד. אצלנו בערד אין גזדנות, אז מותר לבדואים לרקוד.
אז מי עומד מאחורי גל הפרסומים הזה על השתלטות חרדית על שטחי המסחר?
אנשים שגרמו לזה. ראשית כל החרדים קנו מבנה אחד בלבד. הקניון של ערד עמד למחירה במשך שנתיים, התעניינו בו חברות רבות ממרכז הארץ והרבה מאוד משקיעים, ובסוף הם לא קנו אותו אחרי שהם בדקו אותו, ראו שאין הצדקה, ודווקא הגיעו שני יזמים חרדים מחסידות גור וקנו אותו. אני לא מבין שיש בעיה שיזם חרדי ישקיע
אבל דיברת קודם
במדינת ישראל.
כן, רגע, רגע,
איזה הדיון על זה הוא גזעני.
אבל רגע, אתה מדבר על גזענות, אז בוא אני אדבר איתך על גזענות. אתה לפני כמה ימים
קנו קניונים.
רגע,
לא, אני לא מוטרד מזה, אבל אני מבין
אני מוטרד אבל מזה שאישה לא יכולה לעלות לאוטובוס בקו עירוני, זה אני מטריד אותי וגם מטריד אותך.
הסיפור הזה של נשים באוטובוס נגמר. קודם כל, אחרי תחקור האירוע, מי שישב באוטובוס ולא גברים, זה בכלל תלמידות, לא תלמידים, אבל בכל זאת, הם כן אמרו לחיילת, זה תו של תלמידים, ולא של... ולכן היא ירדה, ואני פניתי בעניין הזה לשרת התחבורה, ואנחנו כבר פרסמנו פה דעה לכל תושבי ערד, גם קווי התלמידים רשמית, הם קווים ציבוריים רגילים, כל אחד מתושבי ערד או מכל אזרח במדינת ישראל יכול לעלות ולפסוע בקווים האלה. היה פה איזה 10 קווים סודיים שאף אחד לא יודע עליהם, פרסמנו זה לכל תושבי ערד. הקווים אכן נוסעים למוסדות החינוך, אבל הם מיועדים לכל תושבי ערד ותושבות ערד. אם חיילת רוצה, היא תעלה על בית ספר של, על הסעה של בית ספר בנים, או על הסעה של בית ספר בנות, או יעלה איזה גבר על, על אוטובוס שנוסע למוסד חינוך של בנות. מי שלא טוב לו לראות במרחב הציבורי עם נשים, שישאר בבית.
יאיר מעיין, אתה אופטימי ביחס להתפתחות של ערד כעיר?
אני מאוד אופטימי, מסיבה פשוטה, שאחרי ש-30 שנה כמעט ולא שיווקו פה, ואנחנו הוצאנו עכשיו במכה אחת 5,000 יחידות דיור, ושבוע שעבר רמי פרסם פה דרך אגב עוד 2,000 למכרז קרקע בלתי מתוכננת ליזם אמריקאי שמתכוון להפיל לפה גמלאים אמריקאים לכפר גמלאים, יחד עם 700 דונם של מגרש גולף כמו בקסריה, וחוץ מזה בשנה הבאה אנחנו הולכים לשווק עוד 5,000 יחידות, אז אנחנו נציף את הרב יחידות דיור.
שימחת אותנו מאוד. יאיר מעיין,
תושבים, הציבור הממלכתי והממלכתי דתי.
אני אומר הולך להיות בני ברק, והוא אומר הולך להיות קסריה. בסדר.
אני אומר שדרך אגב כל מדינת ישראל, מי שלא יודע, מתחרדת.
יאיר מעיין, נגמר לנו הזמן, תודה רבה לך, תודה רבה,
בהצלחה שיהיה.
אנחנו מקווים לבשורות טובות. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, על השידור היה אילי זק, בדיגיטל היו גיא רביב, אופר קולר ועומר אוקון, ואחרינו ספורט.